טוב, בנות, זה לא רק הודעה חשובה, זה מבחינתנו סימן הישועה, מה שנקרא ממית ומחיה ומצמיח ישועה. אז אנחנו שמחים להכריז בזאת על נסיעה קרובה לאומן עם הרבנית ימימה ואיתנו צוות השירה. זאת חנוכה, לא מבטרים על האורות של זאת חנוכה אצל רבנית, נכון שהתגעגעת כבר?
כן.
כן. אז זהו, אז תתעדכנו באתר, זה ביום ראשון עד יום שלישי. אנחנו נוסעים בזאת חנוכה, למי שרוצה, ילדים ובעל, בדרך כלל ישועות, הם באות איתנו. מי שיש לה כבר וצריכה ישועות, גם שתחשוב לבוא איתנו. מי שלא רוצה, שלא טובה. אבל זאת חנוכה, זה שלושה ימים, ראשון עד שלישי, רק מסלול של אומן, ומי שרוצה גם מסלול מז'יבוש, אז נשארת איתנו עם רוני ואיתי למז'יבוש. איזה רדודה, קניות. אני והרבנית נראה לך לעשות לי קניות. אנחנו?
בבושקות וכובעי
קרוזה. בשיעור הקודם סיפרת שכן קנית.
ברור, משהו מצאתי, מה נראה?
חכי רגע.
לא תסגרו מדי.
לא, היא תורגת בקיצור שיקן.
יש? ברוכות הנמצאות, בנות ישראל החמודות ובנות העולם כולו. היי, היום אנחנו נדבר הרבה על העולם כולו. אנחנו בערב האזכרה, יום הפטירה, ממש לפני שנה של הרב הלורד יונתן זקס. אנחנו נראה כמה מהספרים הנהדרים שלו, והוא כתב המון המון המון. עכשיו, הרבה לפני שהוא תורגם לעברית, אנחנו כבר למדנו אותו, לימדתי אותו, זאת אומרת, והוא לא היה, מי יודע מה, פופולרי, מפני שמה שהפך אותו באמת מקובל ומדברים עליו בלי סוף, זה האינטרנט. הפכנו להיות גויים. כמו שהמנהלת סמינר הייתה אומרת לבנות שלמדו עם הבנות שלי, לכי להתגייר. מה זאת אומרת הפכנו להיות גויים? האינטרנט הפך אותנו לכפר גלובלי קטן. בעצם הפכנו אנשי העולם הגדול. והרב יונתן זקס מדבר יהדות בגויית. שזה היום הדבר הכי נחוץ בעולם, כי אנחנו מתלבשות בגויית, ואנחנו מרהטים את הבית בגויית, ועובדים בגויית, אנחנו באמת בהמון דברים ככל הגויים. אין שום סיבה שרק יהדות לא ינגישו בגויית, הרי זו השפה עכשיו, נכון? אז הרב זקס היה מסתכל על היהדות מבחוץ, כמו חוקר דתות, מדבר על השבת, ופתאום כל מיני דוסים ששומרים שבת מגיל יום, איך מתרגשים? יואו, השבת, יואו, הזוג זה משהו מטורף, לא יודעת מה, פרשת שבוע. לפעמים צריך, כמו בין גבר לאישה, ונדבר היום המון על גבר ואישה, את ההרחקה הזו, כדי שהוא שוב יעניין אותך. אולי. אז אנחנו היום נדבר המון על גברים ועל נשים. למה? כי השבוע הזה, לפי חז"ל, מסוגל לאהבה. קודם כל למציאת אהבה. הפרשות של ספר בראשית הן פרשות באדמה לא כבושה. זאת אומרת, זו הפעם הראשונה שמדברים על שידוך, על השידוך של יצחק ורבקה. זאת אומרת שמשהו בשידוכים נפתח השבוע. איך אומרים את זה חז"ל? כשם שהזמן מעורר את הקריאה, כך הקריאה מעוררת את הזמן. בזמן הזה צריך לקרוא את פרשת חיי שרה של השידוכים. גם פרשת השידוכים מעוררת את הזמן שלך. אז למי שעוד לא מצאה מה לחפש, למי שכבר מצאה איפה טעיתי, כל הסודות של שידוכים וזיווגים. עכשיו, מה קורה בפרשת חיי שרה? לעומת הפרשות הקודמות בספר בראשית שמספרות על אלפי שנים בשני עמודים, פה סיפור קטן של שידוך נמרח ומוכפל, כמו מערת המכפלה שקוראים עליה בתחילת הפרשה. כל הפרשה הזאת היא מכפלה, היא פרשה זוגית. למה? כי אברהם קורא לעבד שלו אליעזר ואומר לו, תשבע לי, אל תיקח אישה לבני מבנות כנען, תביא לי אישה טובה. ואז אליעזר שואל אותו, ואם הנערה לא תרצה לבוא אליי? החצי השני של הפרשה, אליעזר מול אבא של רבקה הקלה, מספר לו אותו סיפור בדיוק עוד פעם. ואז אברהם אמר לי, תשבע לי, אל תיקח אישה לבני בבנות הכנעני. ואז אמרתי, הנערה אשר תגיד לי שתה וגם לגמליך. די, למה כפול? וחז"ל אומרים, יפה שיחתם של עבדי אבות, אליעזר שהוא עבד של אברהם, יותר מתורתם של בנים. שתקי, תקראי את זה פעמיים, אפילו שזה כמעט זהה. יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. למה? והתשובה שלי, של ימימה, היא כי זה כל מה שמעניין אנשים. הרבנית, את עושה סיור על זוגיות? אומרי קצת על שלום בית, איך אני אמצא אותה? אני נורא לבד, איך נפטרים ממנו? זה כל מה שמעניין את הדור הזה? כמה שבנים לא ילמדו תורה, הם לא למדו להתחתן. יפה שיחתן של עבדי אבות על שידוחים יותר מכל התורה של הבנים. איך מתחילים איתה, איך פוגשים אותה, מה לחפש. עזבו, זה מה שמעניין עכשיו. הדבר היחיד שמעניין זה, כמו שרבקה אומרת, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, מי האיש הלזה הבא מן השדה לקראתנו. כך היא שואלת כשהיא רואה את בן הזוג שלה ונופלת מהגמל שלה. האם זה נמוך לדבר כל היום על זוגיות? כל היום, פעם חשבתי, לפני שהייתי אזרחית העולם הגדול, חשבתי שזה רק אצל דוסים ודוסיות, מתי אני אתחתן, מתי אני אתחתן, ופתאום ראיתי שזה בכל מקום. האם זה נמוך לדבר כל החיים על זוגיות? מה, אין עולם אחר? והתשובה היא לא, אין. אישה אחת מאוד חכמה, מטרונה, שואלת את רבי יהושע בן חלפתא, תגיד, מה האלוהים שלך עושה מהיום שהוא ברא את העולם? שבעה ימים הוא ברא את העולם, שישה ויום אחד הוא נח, מה הוא עושה? אמר לה, מזווג זיווגים. אמרה, יופי, גם אני אהיה אלוהים. והיא עושה חתונמי. היא לוקחת את כל העבדים שלה, הגברים, את כל השפחות שלה, הנשים, והיא מחברת ביניהם. עכשיו, אל תחשבו שזה מקרי. היא נורא חכמה, היעל הזאת. אני דיברתי איתה עם הפסיכולוגית של חתונמי, הבת ראשון. אישה חכמה מאוד. עכשיו, המטרונה הזאת לא הייתה מטומטמת. היא התאימה בדיוק את ההוא. קורות החיים שלו, מה הוא בדיוק מחפש, אולי נחפש בדיוק את ההפוך שלו. וקורא לה בדיוק מה שקרה במדרש, למחורת החתונה של כל העבדים וכל השפחות, איך הם מגיעים, זה עינו שמותה וזה רגלו תרוטה. שימו לב, הנשים לא פצועות, הן אלה שפצעו ושרטו והיקו כל הלילה. והשאלה הענקית, ואז היא אומרת, אין אלוקים כאלוקיכם, יואו, איזה מדהים הוא, רק הוא יודע, ובאמת, אני טעיתי. במה היא טעתה? אז הטעות הראשונה שלה היא בזה שהיא חושבת, כמו המון אנשים שעוסקים בשידוחים, שזה עבדים ושפחות, ושיש לה תפיסת עולם נכונה, ופשוט את עוד לא פתחת העיניים שלך, ואתה בכלל לא מבין מה עושים ומה אומרים. הם לא עבדים, הם לא שפחות, והם לא שוק של פנויים ופנויות. היא אפילו לא שואלת אותם, מה אתה מחפש, מה אתה רוצה, כי היא יודעת למה, כי היא כבר נשואה, ויש לה את החוכמה של המסכנה הזאת, עדיין אין. אבל הטעות הגדולה של שדכנים ושל משודחות ומשודחים, זה פשוט אתם לא מבינים כמה זה פשוט. ואז הולכים ומסתבכים, וחז"ל אומרים לנו שזוגיות, למצוא אותה ולשרוד בה, זה פשוט חסד טוטלי מהשם. עכשיו, כשמישהו עושה איתך חסד מוחלט ואת כזאת נזקקת, זאת הרגשה מסריחה. אז את חייבת להראות שיש לך שליטה. לא. אני לא יודעת, אני מתלבטת. רבנית, איפה להשתדל? והתשובה היא, זה לא משנה. מפני שבאופן טוטלי ומוחלט זוגיות היא חסד. אני תמיד אומרת לכם שאם הייתי מצמידה מוזיקה לפסוק בפרשה, זה הפסוק הזה, הנהדר. ותומר אל העבד, מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו? ויומר העבד, הוא אדוני, ותיקח הצעיף ותתקס ותיפול מעל הגמל. רשי הורס, ותיקח הצעיף ותתקס. רשי, ותתקס בניין התפעל, כמו ותיקבר, כמו ותישבר. היא תיקבר, היא תישבר, יום אחד הוא לא ירצה ביותר. למה רשי, למה? הבחורה בהינומה, מה זה? ותתקס כמו ותישקבר, כמו ותישבר. מה זה הדבר הזה? מה, ככה זה להתחתן? אז קודם כל, כשקוברים אותך, אפילו שאת חושבת שיש לך איזשהו סיי, אני לא נעים לי להגיד לך, אבל אין לך. כאילו זה לא שתקומי ותגידי, אני לא רוצה קומות. את בקומה. את לא יכולה להגיד מילה, גמרנו. אומר רשי הגאון, שעוד מעט נבין אותו לעומק, זה פשוט יקרה לך. מה זה ותתקס? פעם אני מלמדת בשערי חסד ולמעלה יש את הכהנים והעם, כל מי שמגיעה מאוחר, כל מי שלא רוצה לשלם וכל מי שנרדמת עולה למעלה. ופעם אחת הייתה איזה מישהי ואני מלמדת ממש מתחת ונפלה, לא יודעת מה, איזשהו צעיף, ופתאום מצאתי את עצמי מדברת כמו קלה, פניים מחוסות באיזה סוודר לבן. אני פשוט המשכתי ככה כי לא רציתי להפסיד את רצף השיעור. זה חתונה, מאמי. כמו שתיקברי. לא תוכלי להגיד, אני לא רוצה פה, אני רוצה שמה. אין לך ברירת, בחלקת הספרדים האורפלים, ואת לא יכולה להרים את הראש ולהגיד, objection my honor. זה פשוט יקרה לך. אז קודם כל, זה חסד טוטלי, וההינומה הזאת תבוא עלייך, איך אומרים חזל, מזווגן בעל כורחן שלא בטובתן. ככה ממש כתוב, מוציא אסירים בכושרות. יש כאלה שעושות את זה בחו, יש כאלה שרות, תשתבח שמו, בכלל לא משנה, תפקי, תשירי, ויהיה. ככה זה, טיפול עלייך ההינומה משום מקום. עכשיו בואו נעמיק ברשי הגאון המאמם, ששום מילה אצלו לא מיותרת. ותיקבר ותישבר. איפה כתוב ותיקבר? כתוב על המינקת של רבקה, שהיא הקלה בפרשה הזו, ותיקבר באלון בחוט. מקום שקוראים לו עץ אלון בחוט. ומה זה ותישבר? אלי הכהן נופל עם כיסאו לאחור ותישבר מפרקתו. המפרקת שלו נשברת והוא מת. מה זה שני הסיפורים האלה? אומר הקדוש ברוך הוא, אישה בודדה ומבוהלת, רבקה, הולכת אחרי איש לא מוכר עם המינקת שלה, ויצא ממנה עץ שושלת מופלאה ונהדרת. היא תהיה אלון בחוט, היא תהיה כוח לעם שלם. לעומת זאת, אלי הכהן, שהבנים שלו רעים ורשעים, שובר את מפרקתו, אין לו עתיד, הילדים שלו לא מתחתנים אף פעם. חתונה לא דבר פשוט בכלל בכלל, והכי חשוב הוא, זאת לפעמים דרך ארוכה, ובבקשה אל תישברי. כשמישהי אומרת לי, ימימה, אני מרגישה דחויה, זה לאו דווקא מישהו, הרבה שאמרו לך לא רוצים אותך. דחויה זה מובן של זמן, כמו שעון. אני מרגישה דחויה, כי יש כאלה שזה קרה להם לפניי. אישה מתה מדחייה. איך אני יודעת? פרשת חיי שרה. למה היא מתה? אומר רשי, השטן מגיע ומספר לה את זה ארוך, ארוך, ארוך. איך היה אומר לי השופט שהייתי סטאג'רית שלו בבית משפט מחוזי בירושלים, השופט עדיין, זכרו לברכה, היה אומר לי, תראי ימימה, הרי כשמרשיעים, קוראים את גזר הדין, ובסוף אומרים, מרשיעים את הנאשם. כשמזכים, חייבים לומר את זה על ההתחלה. שלא תצא לו הנשמה, שהוא לא ימות. והוא מספר לשרה, אז לקחו את הבן שלך, אז עקדו אותו, אז קשרו אותו, אז לקחו מאכלת, די, היא אמרה, לא יכולה. עם הנטפליקס האינסופי הזה מתה. אי אפשר, אישה לא יכולה סיפור ארוך מדי. זה הניסיון הכי קשה של הרווקות בדור הזה ושל הרווקים. אנחנו שומעים על אישה כזו בסוף פרשת השידוכים, ויקח אברהם אישה ושמה כתורה. מי זו כתורה? זאת הגר, וקראו לה קשורה. למה? כי הייתה גרושה, ויאללה, נו, עכשיו תעשי את כל המשחקים האלה לחזר אחרייך ולהבטיח לחתונה. את עברת פרק אחד, אז הם שמע עכשיו, יאללה, בואי, תעשי חיים לפחות, הוא צייר אותך. יש כל כך הרבה נצלני גרושות, השם, אני שומעת את זה ואני לא יכולה. והיא ישבה ואמרה, מישהו לפחות כמו אברהם בעלי הראשון, יאללה, אל בלבלי את המוח. תבזבזי את עצמך, כבר התבזבזת. ומה היא אומרת? אני לא מוכנה להיות אישה שזמנה עבר. אני אישה שזמנה עתיד. ומי נושא אותה לאישה? אברהם. פעם שנייה. ויש להם עוד 8 ילדים, שזה הסיום הפחות נחמד. הספר האחרון של הרב יונתן זקס, שתורגם לעברית, קוראים לו בלשון עתיד. והוא אומר דבר משגע, כל הספרים שלו כל כך יפים, כל כך מופלאים, אבל הוא יאמר, כל כך יפה, תרומתה הגדולה ביותר של היהדות לעולם היא הרעיון שהזמן הוא זירה של שינוי, ושהחופש והיצירתיות הם מתנתו של אלוקים לאנושות. למה אני קוראת שהזמן הוא זירה של שינוי? אתם יודעות שהמדינה הכי מטורללת בשינוי השעון לקדים ולאחור ולקדים ולאחור זו מדינת ישראל. קיץ, חורף, חורף, קיץ, מוצאי שבת הקרוב. את עושה, תדעו לכם, אני מתפללת תפילות גדולות כשאני מזיזה את השעון, אני אף פעם לא יודעת אם זה לאחור או לפנים, כי אני מה זה גרועה, יוסנים עוד שעה, יוסנים פחות שעה. עצם
באנגלית,
איך?
spring
כן,
spring forward,
זה לא יעזור, זה קשל, זה משהו במתמטיקה, לא יעזור, אין, לא,
קיץ קדימה,
מי שרוצה תעשה קדימה ומי שלא תעשה אחורה, די, די לכפות את דעתכם. בנות, תדעו לכם שזה רגע תפילה ענק, כשאת שמה מזיזה את מחוגי השעון, את אומרת את החוכמה הזו של הרב זקס, אין דבר כזה אישה שהיא עבר, אין. איך אני יודעת? הפרשה מתחילה ויהיו חיי שרה, אבל הם היו, מה זה ויהיו? לשון עתיד, מה זה? כי הילד שלה יצחק מתחתן ויולד ילדים, ולא סתם אמאות קוראות לילדים שלהם חיים שלי, חיים שלי בלב, מפני שאת החיים שלה, גם כשהיא כבר לא בחיים, עצם זה שאת ממשיכה אותה, את החיים שלה ויש לה עתיד. כמה אני רוצה עתיד, ימימה. איך אני רוצה לדבר בלשון עתיד, להגיד אני אהיה, עוד יהיה לי. אני רוצה, איך אני רוצה. והרב זקס מגיע עם החידוש הענק והמהמם והמדהים שלו, ואומר, רק אישה שמסוגלת להחזיק בסמלה של אמא, חזק חזק, יכולה ללכת קדימה. ולהתחתן. להחזיק בסמלה של אמא, זה לומר, וואי, היה לי כזה בית נכון וטוב, משם אני הולכת קדימה. להחזיק בסמלה של אמא, זה גם להגיד, זה היה כל כך גרוע, כל כך לא נכון, ומתוך ההבנה הברורה הזו, שכך אני לא רוצה את הבית שלי, עכשיו אני יכולה ללכת קדימה. לרבקה יש אבא רשע בתואל ואימא שסובלת ממנו מאוד. כדי לצאת לשידוך החדש, היא חייבת לעשות את ותרוץ ותגד לאימא, אימא! ומשם, מנקודת המוצא הדפוקה של הזוגיות של ההורים שלה, היא תוכל להיות מקורית. איך אומר את זה הרב זקס שעוד מעט נראה? To be original is impossible without holding your origin. את לא יכולה להיות מקורית מבלי להחזיק חזק חזק במקור שהגעת ממנו. אי אפשר להתעלם מבית אמא, אי אפשר. אם בהכרת הטוב ואם בהכרת הרע, את חייבת לצאת משם כדי לעשות משהו מקורי עם עצמך. בנות, מה המבחן של רבקה? מבחן המקוריות. האם היא יכולה להיות אוריג'ינל? אומר אליעזר, זה המבדק. איך אני ידע שהיא באה ממקום יציב? אם אני אגיד לה, תני לי לשתות, ואז היא תוסיף תוספת מקורית משלה. וגם לגמליך אשקה. האם תוכלי ליצור את הבית שלך, את האימהות שלך, את הזוגיות שלך שונה מהזוגיות של אמא ואבא, או מקורית ומוסיפה, רק אם את אוחזת בעבר? במילים אחרות, הרב זקס צריך לומר לאנשים בהתבוללות מסיבית בעולם, אם לא יהיה לכם עבר, איך תקימו בית לעתיד? ואז הוא מביא את הסיפור שלו, שאני הכי אוהבת בעולם, מתוך הספר רדיקלית, אז רדיקלית עכשיו, ספר נהדר. הוא מרצה באוניברסיטת קיימברידג' והוא מרצה לפילוסופיה, בחוג לפילוסופיה הוא הדתי היחיד, גם מי שהיה יהודי היו מרקסיסטים, אנטי דתיים. ויום אחד הוא מגיע, יש רוח מאוד מאוד חזקה בקמפוס, והכיפה שלו עומדת לעוף, הוא לוקח את הכיפה, שם אותה בתוך הכיס, למחרת היום זימן אותי ראש המחלקה לפילוסופיה, ואמר לי, הכל קשורה, ג'נתן. ואמרתי, כן, תמה על השאלה, פשוט ראיתי אותך אתמול חוצה את מגרשי הספורט, ותהיתי, למה החלטת להוריד את הכיפה? והיה זה רגע מדהים. פתאום הבנתי שאפילו שהאיש אינו יהודי, הוא מוטרד עמוקות מהמחשבה שאיבדתי את אמונתי. אם מתוך ספק, אם מתוך הבידוד המוחלט שלי בקמפוס. נדמה לי ששאלתו נובעת מכך שהנאמנות שלי לדתי הייתה חלק מהביטחון של עולמו, שלו. מתוך שידע היכן מקומי, ידע היכן מקומו. ולכן אני אומרת לאימהות שהילדה שלהם הלכה so far away, אימא, תישארי כשם שאת, דוסית, מתפללת, שבת, הכל כמו שעשית. יום אחד כשהיא תהיה נורא רחוקה, היא תוכל לאמוד את המרחק המדויק שלה מהבית, כי אימא שלה זה אי של יציבות. לא ייתכן, אני רואה את זה בלי סוף, שהבא תקצר את החצאית, את תקצרי את הכיסוי, זה קורה. וכשהיא תנסה לבדוק איכן מקומה, היא לא תדע, מפני שהמיקום שלה רחוק ככל שיהיה מוגדר במיקום שלך. בואו נגיד את זה בברכה שמברכים אחי רבקה את אחותם כשהיא מתחתנת, אחותנו, את היי, תישארי את נשמה. העולם מלא רוע, מלא רשע, מה שלא יהיה, תהי את עוגן יציב, שכל הרחוקים יוכלו לפחות למדוד את המרחק שלהם ממך. זה כל כך חשוב. הילדים שלנו לא מקוריים. הילדים שלנו הם חיקוי, התלבשו כמו האי, עשו תנועות כמו האי. הם ידברו טיק-טוקית כל הזמן. הם לא ילדים שמחפשים זהות, הם ילדים מחופשים לנועה קירל. למישהו אחר, מפני שהם לא אוחזים בגאווה במקום שהם באו ממנו, ואיך הם יוכלו להגיד כמו רבקה, אלך. איזה ביטחון עצמי, כולה בת שלוש. את הלכי עם האיש הזה, הוא בן 37, תקשיבי, יש איזשהו פער גילאים. ואת אומר, אלך. והיא הולכת עם המנקת שלה. היא יכולה להיות מקורית. ימים, אז מה בכל זאת אני אמורה לעשות? את אומרת לי שזוגיות זה הכל חסד, זה לגמרי לא אני, זה להיות מחוברת לעבר שלי כדי שאני אוכל להתחבר לעתיד שלי. איך עושים את זה? אני מלמדת אתכן את זה כל שנה. כדי לחבר עבר לעתיד צריכים חפץ מעבר, כמו שוויניקוט היה קורא לזה, security blanket, צמיחת ביטחון, שהילד הולך איתה לכל מקום. איזה חפץ מעבר, ימימה, אני יכולה להחזיק כדי שאמא תלחש לי, חיים שלי, לכי קדימה, אל תעשי מה שאני עשיתי, תקני את הטעויות שלי. מערת המכפלה, כתוב שכשאברהם בא לקבור את אמא שרה, חווה קמה ואומרת, לא, 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 אל תקברו אותה לידי, אני מתביישת מכל המעשים הרעים שעשיתי. או כשאברהם אבינו מזמין את המלאכים, הוא רואה את הבקר שהוא רוצה לתת להם, ואל הבקר רץ אברהם, חזל אומרים, לא בקר, קבר. הוא מגיע למערת המכפלה, רואה את אדם וחווה עם נר על ראשם, והם אומרים לו, תעשה טובה שיהיה לך ילד, כשהוא יתחתן, שיתקן את כל הטעויות שאנחנו עשינו. מערת המכפלה היא להחזיק בה סמלה של אמא ושל אבא עתיקים מאוד מאוד, ועם חפץ המעבר הזה וכל התובנות שלהם עם הטעויות שלהם, להגיד אלך ליד מערת המכפלה שעשרות אלפי אנשים יבואו אליה שבת, שבת חיי שרה. ליד מערת המכפלה עמד יצחק כשהוא התפלל לאישה, כל כך רוצה להתחתן. הוא יוצא מנקודת המוצא של אבא ואימא עם חפץ המעבר המהמם הזה שקוראים לו מערת המכפלה. אני אקרא לכם את המילים של הרמק. מה זה חפץ מעבר? מה הכוח של מערת המכפלה? רבי משה קורדוברו. כידוע יש דומם, צומח, חי ומדבר, ויש אמצע בין כל סוג לחברו. בין הדומם לצומח הוא הקורל הנקרא אלמוגים, בין הצומח לחי אדני השדה, צמח שנראה קצת כמו חיה, בין החי למדבר הוא הקוף, בין העולם הזה הגשמי לעולם הבא הרוחני קיימת בחינה אמצעית שהיא המדרגה הגדולה ביותר בגשמיות שנוגעת במדרגה הנמוכה ביותר ברוחניות, ומשם דרך כניסת הנשמות, וזה סוד מערת המכפלה, ששם נקודה הכי נעלה של העולם הזה ונקודה הכי נמוכה של העולם ההוא, ואפשר לחבר את העולמות. זאת מערת מכפלה, מערה שיש בה כפילות של עולמות, ואת יכולה להחזיק בעבר עם חפץ המעבר הזה שקוראים לו מערת המכפלה, וללכת לעתיד משגע ומהמם. מה בכל זאת, ימימה, אני יכולה לעשות כדי שזה יגיע כבר, כדי שהזוגיות שלי תהיה מדהימה? והתשובה היא, אם בתחילת השיעור אמרנו שזיווג ושלום בית זה פשוט חסד מהשם, את רואה, זוגות שבורחו בזה, זכו שכינה ביניהם, כמו פייס, איך זה יכול להיות? למה זה ככה דופק אצלם? למה זה ככה דפוק אצלי? למה זה ככה? ואז אומרת לך התורה, אם כל הזוגיות היא חסד, והזוגיות של הבת שלך או הבן שלך היא תהיה רק חסד, תעסקי בחסד כמה שאת רק יכולה. חסדים קטנים, מטופשים, מיותרים. רבקה, למה קוראים לרבקה רבקה? אומר המדרש בפשטות, רווקה. היא נולדת במקום של רמאים בחרן, ויחנה כזאת, רואים עליה צדיקה, איך הם יקראו לה? רווקה. מי ייקח אותך? מה ממסכנה? כולם פה רשעים, כולם פה רעים. את תישארי רווקה, עד סוף חייך, ריקה. הכלים שלך יישארו ריקים. אוקיי, אומרת, מה אני אעשה? ימימה אמרה ביום שני בעשירה, שאם זוגיות זה חסד, הכלים שלי ריקים, אני אמלא כלים של אחרים. אז היא תלך לבאר, והיא תראה מישהו צמא, ותמהר ותמלא, ותאר כדה אל השוקת, אתה עוד צמא, שתה גם לגמליך. אשקה, ימימה, מה זה מועיל? אין לך מושג שכשחייכת למישהי במשרד, וכשעשית את הדבר הזה, הדלקת את המזגן לפני שכולם הגיעו, שיהיה להם נעים כשהם יגיעו, אין לה מושג לילדה הזאת שעושה חסדים קטנוניים כאלה וזה, והיא נותנת לה גם מים פחות ממה שהיא נותנת בי. אין לה מושג שעכשיו היא מתוצפתת, והשדכן רואה אותה אליעזר, והאיש משתאה לה, מחריש. וואו, מה זה הילדה הזאת? פשוט חסד שמביא את החסד ההוא. אתם יודעות מה כתוב? אומר אליעזר, אני רוצה למצוא קלה ליצחק, עשה נא חסד עם אדוני אברהם. שואל המדרש, מה? אברהם אבינו שהמציא את החסד, שהחסד מתגלגל בעולם בגללו, גם הוא זקוק לחסד? כולנו זקוקים לחסד, כי כולנו זקוקים לאהבה. אין מה לעשות, להעסיק את עצמך בנתינה איפה שאת יכולה. הקורונה, ההרוגים של הקורונה הם בלי מספר, בלי מספר, אני לא יכולה לתאר כמה. ועוד אישה אחת השאירה לי הודעה מאוד מאוד קשה, חזרתי אליה הבוקר, היא פוטרה בקורונה, היא במיטה, לא כמה, אישה מוצלחת, אישה מדהימה, ואמרתי לה, את עכשיו כמה, מנקת הבית המוזנח שלך, בשביל הילדים שלך, מכינה ארוחת צהריים ריחנית, מתלבשת ומתאפרת, איך, 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 היא פשוט שוכבת, כבר שבועות, לא מזיזה את עצמה, ודיברתי איתה עליהם, שיבואו הביתה ויהיה, בצק ונר דולק וענן מעל האוהל עם תקווה שמשהו עוד יתגשם. יאללה קומי, תזיזי את עצמך. וזה, היא עשתה את זה ברוך השם, זה כזה כוח אדיר החסד. את תעשי כאן, התחסדו איתך מכאן. אין משהו אחר, אין משהו אחר. כמה צריך לקום ולדעת לעשות את העבודה הענקית הזאת, כי רק זה יוציא אותך מהבדידות הגדולה. אני אסביר. יש אימא גדולה שקראו לה אימא שרה, וכל החיים שלה היו רעים, 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 מאוד רעים. ובפרשה כתוב, היהיו חיי שרה, 100 שנה, 20 שנה ו7 שנים. וחז"ל אומרים ויהיו בגימטריה 37, ילדה בגיל 90, היא מתה בגיל 127, ויהיו, היה לה רק 37 שנים של שמחה. לא נכון, אומרים חז"ל, ויהיו חיי שרה, 100 שנה, 20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. רש"י, כל ימיה שווין לטובה. האישה הזו, כל הימים שלה היו טובים באופן שווה, לפני הילד, אחרי הילד. איך עושים את זה, ימימה, איך? איך אני קמה כשכל כך רע בעולם ואני לא יודעת מה לעשות כדי לעשות לי קצת טוב, החיים שלי כל כך ריקים. כל ימיה שווים לטובה. הפירוש הכי נפוץ, נפוץ הוא שהיא הייתה אומרת כל הזמן לטובה. כל הימים משתווים, רע יותר, רע פחות, מול הטובה הגדולה שאני יודעת שמחכה לי בסוף הסיפור. זה בדיוק כמו המילים, השם ברך את אברהם בכל, חז"ל אומרים זה במילים, כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה. תפסיקי להגיד את זה לאנשים, זה כל כך אכזרי, יאמר הרב יונתן זקס, זה לטובה. הכל לטובה, כן הכל יעבור. איזה דיכאון. את גם צריכה להיות שמחה כי זה לטובה. ואם זה לא לטובה לך, אני גם אומרת את כל הפירושים הנוראים האלה כל הזמן, כי לעולם חסדו. זאת אומרת, זה טובה לעולם. גם כשאת סובלת, את קורבן, מה יש? עבור העולם זה שווה את זה. תפסיקו להגיד לטובה. תפסיקו. זה מדכא, זה מייאש, זה סיפור. ארוך. מה יגיד הרב זקס? אתם מכירות את זה? אני קוראת לכם את זה בערך כל שבוע. מה אומר הרב זקס כל כך יפה? העולם מלא בעוול. אז או שאנשים אומרים, זה לא עוול, יום אחד תראי איך זה היה לטובה. או שאנשים אומרים, זה עוול ואין אלוקים. והעולם רע ואלוקים רע. הרב זקס, לו יכולנו לראות כיצד הרע של היום מוביל לטוב של מחר, לו יכולנו לראות מנקודת המבט של אלוקים בורא הכל, איך הכל לטובה, יכולנו להבין את הצדק, אך היינו משלמים על כך מחיר, היינו חדלים להיות אנושיים, היינו משלימים עם כל דבר, מצדיקים כל דבר, הופכים חרשים לבכיים של אלה שכואב להם. זה לטובה, תפסיקי, המון בנות במצב שלך, שרת רבים, חצי נחמה, זה יבוא בעזרת השם. זה שהוא אמר לך לכי אחרי 50 פגישות, זה מה זה לטובה? תראי לך שהוא אומר לך את זה אחרי 50 שנה. מה זה לא עדיף? 50 שנה לפחות לחיות. לעולם לא נראה דברים מנקודת המבט של אלוקים. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנפסיק לדבר על הצדק האלוקי, איך הוא לא צודק. ונתחיל לחתור לצדק אנושי, בטווח הקצר, להושיט יד עכשיו למי שקשה לו. אני אסביר. כל מה שהשם עושה לטובה, כל הרעות שאתם רואות בעולם זה כדי שאני אוכל לעשות טובה עם מי שקשה לה. להגיד אוקיי, עכשיו הקדוש ברוך הוא לא ממש מראה את עצמו בזירה, אני פה. כל ימי השווים, לא היה אצלה יום לא שווה, איזה יום שווה? כי אני יכולה בעולם מאוד שבור לרפא כאב של מישהי. ימימה, איך עושים את זה? זה לא התנסות מצידך? כמה פעמים שואלים אותי, הרבנית, את מייעצת לנשים וזה נורא לקחת אחריות. זה כלום. בספר שלו לרפא עולם שבור הוא אומר שהעולם כל כך שבור, זה היה אחרי משבר השואה, עכשיו אחרי משבר הקורונה להבדיל, הכל כל כך מנופץ לרסיסים שאיך קל ללכת כל היום ולאסוף רסיס. פיצי, את אומרת מילה טובה למישהי, מחייכת למישהי, צבעת לה את היום בוורוד. לפעמים אני לא מבינה עד כמה זה פשוט, רבנית, וזה קרה לי, וקרה בילדות קשה, אמא שלי, ואבא שלי רעיל, וכל הדברים החדשים האלה. ואז אני אומרת לה, אבל תראי, מה זה עשה לך? אני עוד לא אומרת לה, זה עשה לך זוועה, זה עשה לך נורא, אני רק אומרת, תראי מה זה עשה לך. וואי, תודה, רבנית. למה זה ככה? איך יכול להיות? בכלל התכוונתי לעודד, איך היא יצאה מעודדת? מהיופי שלי. לא. רסיסים, כמה זיכרונות, זה פשוט מדהים. היום העולם כל כך מנופץ שלהרים רסיס אחד קטן זה כמו כלום, כמו כלום. כל ימי השווין, היום אני הופכת את היום השווה הזה לטובה, מרימה רסיסים, וזה קל, איך קל לנחם היום, איך קל לעודד היום, איך קל, רק לחייך, רק לעודד, רק להגיד, אמו אנוכי בצרה, רק לא להשאיר את העולם בבדידות האיומה שלו. זה כל ימי השווין לטובה. ימימה, אני רוצה לדעת מה לחפש בבחור. יש גם דברים שצריך שיהיו בבחורה, אני לא אתעכב עליהם. לא, באמת, באמת, בחורות זה דבר מושלם, מושלם. אין לי מה לומר. אני אומרת לכם את האמת. אז קודם כל, כדי למצוא אותו, אנחנו נלמד את הרבי מלובביץ', המקסים, המתוק, הנהדר. בואו תקשיבו, זה כל כך יפה. ככה, אומר אליעזר, ואם הנערה לא תרצה לבוא איתי, אברהם אומר לו, אלוקים ישלח מלאכו לפניך, אל תדאג. כשהוא מספר את זה לאבא של הכלה בתואל, ויאמר אברהם אליי, אלוקים ישלח מלאכו איתך. וואי, אברהם לא אמר לו ככה. אברהם אמר לו, אלוקים ישלח מלאכו לפניך. והוא אמר, אברהם אמר לי, אלוקים ישלח מלאכו איתך. מה ההבדל? אומר הרבי מלובביץ' הגאון, אם הוא היה אומר לאיש הטיפש והרשע הזה בתואל, הוא לא היה טיפש בכלל, הוא היה חכם להרע, אם הוא יגיד לו, אלוקים ישלח מלאכו לפניך, יגיד איזה שטויות, מה זה השטויות האלה? צריך להשתדל, צריך לחפש, צריך לבדוק טוב טוב אם הם מתאימים. הוא לא יתפוס את הרעיון הזה, שהשם לפנייך בשידוכים, לגמרי, לגמרי. איך הוא אומר את זה? איך יפה? כשאומר אליעזר, למה תעקבו אותי? למה תאחרו אותי והשם הצליח דרכי? זה סגולה לומר את המשפט הזה 7 פעמים לזיווג. למה תאחרו אותי, הוא אומר להורים של הקלה, והשם הצליח דרכי. מה הוא אומר? או, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם ישך מצליח דרכי. בנות, זה הביטוי הכי יפה שיש בתורה אי פעם. אני לא רוצה לצלוח את פרשת השידוכים, אני רוצה שאתה תצליח דרכי, through me, היינה מצליח דרכי. איזה דיבור יפה. הקדוש ברוך הוא אבא עם מיליון ילדות רווקות, ובכל פעם שהן חוזרות מפגישה בעוגמת נפש הוא מרגיש כל כך לא מוצלח, וכל מה שאת צריכה לפני פגישה זה להגיד לו, אבא, התלבשתי, עשיתי מה שיכולתי, שיהיה לך בהצלחה. לא יודעת איך אתה סובל את זה, מילא הייתה לך רק ילדה אחת, אבל לצאת עם 700 מיליון בנות כל ערב, שפו, שתצליח. והלוואי שזה יהיה דרכי, through me. אני רוצה להיות כלי להצלחתך. אם הוא יגיד את זה לבטואל, בטואל יגיד לו, איזה מין שטויות אלה? זה לא כישלון שלך, זו לא הצלחה שלך, זה הצלחה שלו. או לחילופין, כישלון שלו. היינה מצליח, דרכי. וכשאומר את המילים האלה לפני שידוך, יאמר הרבי מלובביץ', הוא יאמר לקדוש ברוך הוא, השם ישלח מלאכו לפניי, ואחר כך והצליח דרכי, ואחר כך ולקחת אישה. תראו את המילים המקסימות שלו, מובטח לו שיצליח במילוי שליחותו, והשם יצליח מלאכו לפניו, ואז ולקחת אישה. זה לא עסק שלנו, השם מזווג זיווגים, ובכל זאת ההשתדלות שלך תהיה עשיית חסד בעולם, מפני שחתונה זו שפת החסד. כמה שאת עושה יותר פה, יעשו עבורך שם. וימימה, מה הוא צריך להיות? כשהיא רואה אותו פעם ראשונה, את יצחק, היא נופלת מעל הגמל, ראתה אותו הדור, כפיו פרוסות בתפילה. כזה אני רוצה. מי שרוצה בעל, שתחפש בעל תפילה. ולמה? בן אדם מתפלל, זה בן אדם שמנהל דיאלוג גם כשהוא לא שומע את דרישות הצד השני, ולא שומע את תשובות הצד השני, ובכל זאת הוא יעמוד וינהל דיאלוג. זה כל מה שצריך בבן זוג. בלי שאני אומר, בלי שאני אבכה, בלי שאבקש, האם תשמע אותי רחוקי שלי? בנות, יצחק ורבקה זה הזוג היחיד שלא מדבר מילה, מילה, חוץ מפעם אחת שהיא אומרת לו, קצתי בחיי מפני בנות חת, שזה אני שונאת את הקלות שלי. זהו, חוץ מזה רבקה לא אומרת מילה. תסתכלו על אברהם ושרה, חמסי עליך, למה אתה לא דואג לי? רחל ויעקב, אבל עם בנים ועם עין מתה אנוכי, לאה ויעקב, סחור סחרתיך בדודאי בני. רבקה קרה 19 שנה, מילה, 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 והוא? ויעמוד יצחק נוכח הוא כל כך נוכח, so present, נוכח רבקה אשתו, כי הכרה היא, ואומר לקדוש ברוך הוא, אני יודע שאני יכול לקחת אישה שנייה ופילגש, יהי רצון שכל הילדים יהיו לי מהצדקת הזאת, כי איך כואב לה. איך אתה יודע? היא לא דיברה. מפני שאיש שיח, איש שיודע לדבר עם נוכחות לא עונה ולא מבקשת, יכול להיענות לאישה בלי שהיא ביקשה. בואו נקרא את זה במילים המשגעות של הרב זקס הנהדר. נכון, לפקוט, אתם צודקות, אני מרשה לפקוט. ויצא יצחק לסוח בשדה, אין שיחה אלא תפילה, כל שיחה היא תפילה. תפילה היא שיחה בין שמיים לארץ, אבל גם שיחה בין בני אדם היא תפילה. כי אדם נפתח בה אל ממשותו של אדם אחר, הוא נכנס בה לעולמו של הזולת, הוא מתחיל לראות דברים מנקודת מבט שאיננה שלו. כששתי נפשות באות במגע, שתיהן משתנות, וזה מה שקורה בתפילה. המתפלל נפתח בפני ממשות שאיננה היא עצמו למציאות אלוהית אינסופית. הוא מכוון את הקשב שלו לתדר אלוהי, הוא משתנה. כמה יפה אתמול, כמה יפה איפה, שתפילת השיח של יצחק מתקיימת רגע לפני שהוא מתוודע לאישה שתהיה אשתו. אברהם ויעקב היו לבד כשהתפללו, יצחק עומד לפגוש מיד בסוף התפילה את מי שתחלוק איתו את חייו. תפילתו היא מבוא למערכת יחסים אנושי. הפתיחות שלנו לאלוקים מעצבת את פתיחותנו לזולת ומתעצבת על ידה. אהבתנו להשם שזורה באהבתנו לבני אדם. יש לרבי נחמן, אני לא אקרא לכם כי זה 7,000 עמוד, מעשה מבעל תפילה. והיות שאני אומרת לך שבעל הוא תפילה, אחרת הוא לא בעל, אני אספר קצת את ההתחלה של הסיפור הפלאי הזה, המשונה הזה, מעשה מבעל תפילה. פעם היה בעל תפילה שהיה עוסק תמיד בתפילות, שירות ותשבחות להשם, והיה יושב מחוץ ליישוב, והיה רגיל להיכנס ליישוב, והיה נכנס אצל אנשים עניים, היה מדבר על ליבם מהתכלית של העולם, והיה אומר להם להתפלל להשם יתברך, והיה מדבר עמם דברי התהוררות עד שנכנסו דבריו באוזניו, עד שנתרצה אותו האדם להתחבר עמו. ותכף כשהתחבר עמו היה לוקחו ומוליכו למקומו שהיה לו מחוץ ליישוב, כי הבעל תפילה בחר לו מקום חוץ ליישוב. שימו לב, מסופר פה יעני על בן אדם מחוץ ליישוב, כל היום, השם, השם, תעזור לי. כשבעצם הבן אדם הזה מכונן קומונה אנושית ענקית של חברים בלב ובנפש. מי שיודעת להתפלל היא לא בן אדם שמתבטא, היא בן אדם שיודע להקשיב. כי תפילה זה המקום היחיד שבו את לא אומרת מילים שלך בכלל, בכלל. את אומרת מילים שמישהו אחר הכניס לך לפה. את כל הזמן בתנוחת הקשבה. אל תקחי איש שבז לתפילה, שמחפף את התפילה, כי גם כשתדברי ותבקשי מפורשות, הוא לא ישמע. איך זה חשוב שיהיה איש שיח. איש שיודע להתפלל ולבקש. איזה תפילה ימימה. וחז"ל אומרים לנו, תפילת מנחה מסוגלת לזיווגים. זאת התפילה שחיבר יצחק. הוא עומד במערת המכפלה, מחזיק בסמלה של אמא, ואומר, משוחח. שימו לב, אני אלמד אתכם, יש 3 תפילות ביום, שחרית, מנחה וערבית. שחרית המציא אברהם, ויעמוד אברהם אל המקום אשר עמד שם. לעמוד זה לרצות להשפיע על העולם, אני עומד על זה, תציל את אנשי סדום, להשפיע. יעקב מתפלל תפילה של אדם פגוע ומפוחד, ויפגע במקום, תפילת ערבית. אברהם רוצה להשפיע על העולם, אז הוא התפלל עליו. יעקב מושפע מפחדי העולם, אז הוא התפלל. ורק יצחק, לא עמידה, לא פגיעה, שיחה. אני פשוט רוצה לא להיות לבד השם. אז אני מספרת לך, אשרי יושבי ביתך. איזה מאושר מי שיושב בבית שלו ומרגיש שיש לו זוגיות יציבה. אשרי דור לדור ישבח מעשיך מלא ילדים בבית. והוא מתחיל עם יחיד, אשרי יושבי ביתך עוד יעללוך. סלע דור לדור ישבח מעשיך, ואז הוא רואה אותה מגיעה, והוא טרם קילה לדבר, היא נופלת מעל הגמל, ואז הוא אומר, ואנחנו נברך יה. מעתה ועד עולם, הללויה. ולכן תפילת מנחה, לכן תפילת מנחה מתחילה פשוט בשיחה, אני פשוט, בלי אני מבקשת ממך, או אני כל כך פגועה ממך, פשוט רוצה לספר לך, כי הלבדות הזאת תהרוג אותי בסוף. אז אני פשוט שופכת את הלב שלי, אנחנו מאוד מחפפים את המנחה, שהיא תפילה משגעת, מהממת. תעשי אותה, ולא בעצבות, אני רק אקרא כמה מילים לפני שנראה את הקטע המשגע הזה של הרב זקס, שכל המשנה שלו שזורה פה, אנחנו נפסיק אותו מדי פעם ואני אסביר אותו, אבל אפשר אז גם סתם ליהנות מאיך שהוא נראה, איפה חיים? איי, איי, זה הדור, הדור זה הוא. מה רציתי לקרוא? הנה, דיברתי, התגוססתי. התגוססתי ולכן ברח לי. רגע, כן. התגוססתי, נכון. העצבות ועוגמת הנפש הרבולבה מתקופת השידוכים אינה אלא תקופה חולפת. זה מצבו של מי שמחפש את עבדתו עד שמוצא אותה. ומה יעשה? יאמר בבוקר ברכות השחר בכוונה גדולה, ברוך אתה השם שעשה לי כל צורכי, התחזק באמונה ברורה שכל מה שצריך נמצא אולי במקום שאינו יודע ממנו, ואם המקום רחוק מאוד ימשיך ויברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם המכין מצעדי גבר. אי אפשר יהיה להחטיא את המטרה, כי הקדוש ברוך הוא גם יכוון את צעדיי עד שאגיע אל מי שהכנת עבורי. התפילה היא פתרון לבדידות. באמת, זה כל כך נכון. את פשוט דיברת עם מישהו, שפכת למישהו. יש לך בעל תפילה. אני רוצה שנראה עכשיו את הרב יונתן זקס באחד הטדים האחרונים שלו, הרצאות טד. הוא מרצה בפני אנשים לא יהודים, הוא מרצה בעצם רק על זוגיות ויחסים, הוא ידבר על העבודה זרה החדשה שקוראים לה סלפי, על הבדידות האיומה של הדור הזה, הוא ידבר על שלושת הדברים שמחלצים אותנו מבדידות. הראשון, כבוד לשוני. השני, זהות ושמירה על הזהות שלי. והשלישי, אחריות על העולם. בואו נראה relationship, identity, responsibility. בואו נתחיל, אני אעצור מדי פעם, הוא תמיד יתחיל בחוש הומור, אני הופעתי איתו כמה פעמים בעולם עם הרב זקס, והוא תמיד מגלגל מצחוק על ההתחלה. שימו לב לעניבה הצהובה. יאללה.
These are the times, said Thomas Paine, that try men's souls. And they're trying ours now. This is a fateful moment in the history of the West. We've seen divisive elections and divided societies. We've seen a growth of extremism in politics and religion. All of it fueled by anxiety, uncertainty, and fear of a world that's changing almost faster than we can bear, and the sure knowledge that it's going to change faster still. I have a friend in Washington. I asked him, what was it like being in America during the recent presidential election? He said to me, well, it was like the man sitting on the deck of the Titanic with a glass of whiskey in his hand, and he's saying, I know I asked for ice. But this is ridiculous.
הוא בעצם אומר שהתקופה שלנו, איך היא נראית? אדם שיושב על הטיטניק, על האונייה, מחזיק ביד כוס וויסקי, רואה את הקרחון הענק שעומד להרוג אותו ואומר, אני הזמנתי קרח, אבל למה כזה גדול? במילים אחרות, אומר הרב זקס, אסונות עולמיים קורים, ואנשים חפורים בתענוגות שלהם על הטיטניק ובחוס הוויסקי המסכנה שלהם.
So, is there something we can do, each of us, to be able to face the future without fear? I think there is. And one way into it is to see that perhaps the most simple way into a culture and into an age is to ask, what do people worship?
יש פסוק שאומר, מצרף לכסף וקור לזהב ואיש כפי מהללו. איך בודקים את הכסף, איזה איכות הוא? מכונה מיוחדת שקוראים לה מצרף. היא צורפת את הכסף ורואה כמה הוא שווה. קור לזהב. זהב שוקלים בקור מיוחד. כשקוראים אותו, בודקים אם זה זהב. ואיך בודקים בן אדם? כפי מהללו. מה הוא מהלל בפה שלו? איזה עסקה הוא עשה, איך הוא קימבן. זה בן אדם לא ישר. מה הדור הזה מעריץ? בואו נראה את המחלה שלו וננסה לרפא אותה.
People have worshipped so many different things. The sun, the stars, the storm. Some people worship many gods, some one, some none. In the 19th and 20th centuries, people worshipped the nation, the Aryan race, the communist state. What do we worship? I think future anthropologists will take a look at the books we read on self-help, self-realization, self-esteem. They'll look at the way we talk about morality as being true to oneself, the way we talk about politics as a matter of individual rights, and they'll look at this wonderful new religious ritual we have created. You know the one? Called the selfie.
בדיוק, זאת אומרת מחלת הדור. תעזרי לעצמך, תאהבי את עצמך, ביטחון עצמי.
And I think they'll conclude that what we worship in our time is the self, the me, the I. And this is great. It's liberating, it's empowering, it's wonderful. But don't forget that biologically we're social animals. We spent most of our evolutionary history in small groups. We need those face-to-face interactions where we learn the choreography of altruism and where we create those spiritual goods like friendship and trust and loyalty and love.
הקוריאוגרפיה של הנתינה, הרב זקס היה אומר, שימו לב איזה קוריאוגרפיה מדהימה יש בתפילה. אתה עושה צעדים כאלה, עושה צעדים כאלה, עושה צעדים כאלה. מה זה? יש פה נוכחות. אתה נפרד ממנה, אתה מתקרב אליה, אתה משתחווה אליה. קוריאוגרפיה זה תמיד הכרה בנוכחות של מישהו אחר. הסלפי הזה, אין בו שום קוריאוגרפיה, זו את ואת. את לא עושה פה שום התקרבות והתרחקות מאף אחד.
That redeem our solitude. When we have too much of the I and too little of the we, we can find ourselves vulnerable, fearful, and alone. It was no accident that Sherry Turkle of MIT called the book she wrote on the impact of social media Alone Together. So I think the simplest way of safeguarding the future you is to strengthen the future us in three dimensions. The us of relationship, the us of identity, and the us of responsibility. So let me first take the us of relationship, and here, forgive me if I get personal. Once upon a time, a very long time ago, I was a 20-year-old undergraduate studying philosophy. I was into Nietzsche and Schopenhauer and Sartre and Camus. I was full of ontological uncertainty and existential angst. It was terrific. I was self-obsessed and thoroughly unpleasant to know, until one day I saw across the courtyard, a girl who was everything that I wasn't. She radiated sunshine. She emanated joy. I found out her name was Elaine. We met, we talked, we married. And 47 years, 3 children and 8 grandchildren later, I can safely say, was the best decision I ever took in my life. Because it's the people not like us that make us grow.
אילנה נהדרת בדיוק ההפוכה שלו. הוא מלא תהיות פילוסופיות על כאבי העולם והעוולות. פתאום בחורה עליזה צוחקת זה. וואו. חז"ל אומרים שבחברון יש את החיבורים הכי לא הגיוניים בעולם. אברהם הוא איש החסד. עם מי הוא היה צריך להתחתן? עם רבקה, אשת החסד. במקום זה מה נותנים לו? את שרה. שהיא כולה שררה, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. זה הפוך לגמרי, זה כמו הרב זקס ואילן. רבקה, כולה חסד, נותנים לה את יצחק, שכולו גבורה. יעקב, שהוא הערבוב, הוא חסד וגבורה, נותנים לו את רחל ואת לאה. להשלים את עצמו. למה השם מזווג הפכים? משהו שבחיים לא תראי על עצמך דווקא אנחנו מה זה נתאים, אנחנו מה זה בראש אחד. בסדר, תשאלי את הילדים שלך. הרי כשאת מסתכלת על ההורים שלך, את אומרת, מי עשה את הבדיחה הזאת? זה פשוט דבר, וואו, וואו. אני חושבת על ההורים שלי, אבא שלי שוויצר ממשפחת רוטשילד, הולך להקים, היורסייט שלו השבוע, אז אני מדברת עליו, הולך להקים בתי ספר יהודיים, במרקש ובקזבלנקה, מתאהב באמא שלי, הבת של הרב של קזבלנקה. איפה הוא? איפה היא? היא תמיד מספרת שסבתא שלי מסועדה עד יומה האחרון. הייתה חושדת בו, אומרת, אלה האשכנזים, אל תאמיני לו אף פעם, בטח יש לו אישה וילדים בשוויץ. עד היום אני מחפשת את אחיי החורגים. סבתא אמרה, סבתא יודעת. איפה אבא שלי, הצדיק. אבל זה היה פערי תרבויות אדירים, אדירים, והם היו זוג. כאילו, יותר מזה. הנה אני. אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא בחיים לא יעשה את הטעות של המטרונה. הוא לא יחבר מתאימים, הוא יחבר, כך אומר הזוהר, תקיף עם רפויה ותקיפה עם רפוי. הסוג הראשון לא קיים, זאת אומרת, תרם פגשתי. תקיף עם הרפויה, לא ראיתי. אבל את ה... התקיפה עם הרפא. למה? אומר הזוהר משפט משגע. בגין דקח התבשמה על מה? בוסם תמיד חייב את הטוויסט, המלוח, החריף, המתוק מאוד. בוסם זה המקום שקוראים לו חברון, כשאברהם נכנס למערת המכפלה, הוא מריח שם ריח בוסם מדהים, קוראים לו... חברוניזם, זה הריח הזה של השוני הזה, של החיבור. אז באמת כשתפגשי את האיש שתגידי, התאהבתי בו, אבל עם אמא, כלום, כלום, כאילו אנחנו לא משיקים, כלום, לא מתחברים, כלום, לא, לא, מזל טוב. בבקשה.
And that is why I think we have to do just that. The trouble with Google filters, Facebook friends, and reading the news by narrowcasting rather than broadcasting means that we're surrounded almost entirely by people like us, whose views, whose opinions, whose prejudices even are just like ours. And Cass Sunstein of Harvard has shown that if we surround ourselves with people with the same views as us, we get more extreme. I think we need to renew those face-to-face encounters with the people not like us. I think we need to do that in order to realize that we can disagree strongly and yet still stay friends. It's in those face-to-face encounters that we discover that the people not like us are just people like us. And actually, every time we hold out the hand of friendship to what somebody not like us, whose class or creed or color are different from ours, we heal one of the fractures of our wounded world. That is the us of relationship.
אתם מבינות היטב עכשיו למה הוא מותקף לפעמים, מפני שהמפגשים שהוא מדבר עליהם עם אנשים מאוד שונים, מאיימים ומסוכנים לילדים שלנו לפחות. ולכן אני אצמצם את הדברים שלו, הוא חייב לדבר גויית, אז אני אצמצם ליהודית או ארחיב, ואומר שבאמת פגישה עם אדם שבא מרקע שונה ומקום שונה, יכולה להיות הזוגיות הכי נכונה ומופלאה בעולם, מפני שהיא בוראת כבוד הדדי, וזו נקודה כל כך חשובה. הנקודה השנייה... כן.
יש נקודה כזאת שבעצם הקצנה היא דו כיוונית, כשהעולם מקצין לרוע הוא גם מקצין לטוב.
נכון מאוד.
זה לא בדיוק כאילו בכלל.
מאוד מסכימה איתך, קוראים לזה בתורה חסד הוא. כשחס ושלום אח עם אחותו, קוראים לזה חסד, זאת אומרת כשהאהבה מתגלשת למקומות לא נכונים. יש לו את זה, אין מה לדבר, אבל הוא חייב, כי הוא חייב לדבר ללא יהודים. נכון. הנקודה השנייה.
Second is the us of identity. Let me give you a thought experiment. Have you been to Washington? Have you seen the memorials? Absolutely fascinating. There's the Lincoln Memorial. Gettysburg Address on one side, second inaugural on the other. You go to the Jefferson Memorial, screeds of text. Martin Luther King Memorial, more than a dozen quotes from his speeches. I didn't realize in America you read memorials. Now go to the equivalent in London in Parliament Square and you will see that the monument to David Lloyd George contains three words. David Lloyd George. Nelson Mandela gets two. Churchill gets just one. Churchill. Why the difference? I'll tell you why the difference. Because America was from the outset a nation of wave after wave of immigrants, so it had to create an identity, which it did by telling a story which you learned at school, you read on memorials, and you heard repeated in presidential inaugural addresses. Britain, until recently, wasn't a nation of immigrants, so it could take identity for granted.
הוא ידבר פה על ארצות הברית שחייבת לכתוב את סיפור חיי האומה, מפני שזאת מדינה חדשה, אין לה סיפור עתיק, חייבים לברוא לה סיפור חדש בהמון המון המון מילים. מדינה ששתולה היטב בהיסטוריה שלה לא צריכה מילים. כשעשינו את המצבה לאבא שלי עליו השלום, שהפטירה שלו השבוע, כל פעם שאני רואה את זה אני מתרגשת מאוד, כתוב שאסור לכתוב יותר מדי דברים על מצבה יהודית, אסור, זה עושה כתרוג, הצדיק הגדול הזה, אסור, אסור. אח שלי הגדול, גד, שיהיה בריא, אמר לכתוב על המצבה של אבא יותר ממה שכתוב יש כאן, שזה ביטוי של חז"ל. זאת אומרת, כתוב האיש הישר, אלינתן רוטשילד, נפטר כך וכך, זה הרבה הרבה יותר. לא צריך מילים איפה שיש סיפור מאוד מאוד כבד, וצריך מיליון 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 מילים איפה שבאמת אין עבר ואין סיפור. אומר הרב זקס, הטרגדיה של הדור הזה היא שיש המון המון מהגרים והמון המון תרבויות ואין בכלל סיפור. ואנשים שוכחים את הסיפור היהודי בארץ ובעולם. אנחנו נראה עוד כמה דקות ואז אני אתן לכם את הסגולות של הזוגיות.
The trouble is now. The two things have happened, which shouldn't have happened together. The first thing is, in the West, we've stopped telling the story of who we are and why, even in America. And at the same time, immigration is higher than it's ever been before. So, when you tell the story and your identity is strong, you can welcome the stranger. But when you stop telling the story, your identity gets weak and you feel threatened by the stranger. And that's bad.
זה באמת גאוני, זה כל כך כל כך נכון. ספרו את הסיפור שלכם, ספרו את הסיפור של המשפחה שלכם. פעם הייתי באיזה ועידה כזו גדולה בדרום אפריקה עם הרב זקס, היה שם גם גרי ניומן, פסיכולוג מאוד גדול, והוא אמר שהוא רואה שמשפחות שטוחנים בהם את הסיפור המשפחתי, איך הסבא הוא רימה בעסקים את הדודה ההיא, זה ילדים שמצליחים הרבה הרבה יותר בחיים. יש להם את הסמלה הזאת של אמא. הפסוק של השבוע, אני נותנת את כל סגולות השבוע הזה, שהוא שבוע מאוד מאוד גדול לאהבה. הפסוק הראשון הוא, למה זה תאחרו אותי והשם יצליח דרכי? זה, אמרנו את זה קודם. והפסוק השני הוא, אורו ישני חברון אורו. וחז"ל אומרים במדרש המאוד מרגש שאימא אף פעם לא באמת ישנה. היא מתעוררת בקלות. הוא נושם, היא באה, נעלתם את הדלת, מתי הוא יחזור? לכן קוראים לזה מערה מלשון עירות. המדרש אומר שהאימהות העתיקות והחדשות יותר בשמיים מעורות. ממקום המערה והקבורה שלהם, מעורות במה שקורה פה בחיים של הבנות שלהם. איך אני אומרת שאישה אף פעם לא ישנה, בחיים לא, כשהיא תינוקת יש לה גזים, וכשהיא מתבגרת יש לה חלומות, וכשהיא קלה היא מאוהבת, וכשהיא מתחתנת הוא נוחר, וכשהיא בהיריון יש תנועות, וכשהיא יולדת התינוק בוכה, וכשהבת בשידוכים היא לא ישנה, וכשהיא בגיל המעבר היא לא ישנה. וזה ככה אימא ואישה, אף פעם לא ישנה. אורו ישני חברון אורו, וכשתאירי אותה את אימא שרה, אומר הפריץ צדיק, מה היא תגיד לך? תפסיקי להגיד לי, קומי אימא, תקומי את. תתאפסי על החיים שלך. אין דבר כזה יום לא שווה. כל ימייך שווים לטובה. קומי ותהי טובה לעולם. קחי אחריות על העולם. זה הפסוק השני. אורו ישני חברון אורו. הסגולה השלישית זה להתחיל מהשבוע. אני אומרת לכם סגולות של הרב עדס, של הרב עובדיה. להתחיל מהשבוע. מי שרוצה אהבה, שידוך לבת שלה, לבן שלה, לעצמה. מכף ג' שזה השבוע, בחשוון. 40 ימים תפילת מנחה, תפילת הבירור הזו, תפילת השיח הזו, והיום ה-40 יוצא בדיוק בזאת חנוכה, נר שמיני של חנוכה, והאומן, נכון. זה כוח עצום עצום של השבוע. כן. אני רוצה, אי אפשר פטור, 40 ימים מנחה, מה אכפת לך? תנסי. אני רוצה לתת את הסודות של השידוכים המופלאים שעולים מהפרשה הזו. קודם כל, הבירורים. האם צריך לברר ועד איזו מידה? כתוב שאליעזר יוצא לבאר כצאת השואבות. הוא יוצא לשאוב מידע. ממי שואבים מידע? מהשואבות החברות שלה. אף פעם אל תשאלו מישהו ששונא אותה או גרושה. תגידי, איך הוא היה? סוכר. אין דבר כזה. מי שיגיד לך את האמת, זה תמיד הכי קרוב, כמו שאימא שלי, כשחיים הגיעה הביתה, היא אמרה לו, שיהיה לך בהצלחה. אתה ממש גיבור. היא באמת הסגירה אותי. באמת, מי שקרוב, מי שהיה איתו בישיבה, תראי, הוא קצת בלגניסט, הוא קצת זה, אבל הוא, מה זה כליל כזה? בדיוק מה שאישה פוחדת ממנו. יגידו לך בדיוק את הדברים. ברור, עד איזה מקום מבררים? איך כתוב? בתולה ואיש לא ידעה. יש דברים שלא צריך לדעת ולא צריך לשאול עליהם. כך כתוב ממש בחז"ל לפרשה, איש לא ידעה. כי יש דברים שאיש מוכן להעביר ואישה מוכנה להעביר, אבל כשכל העולם כבר יודע, אי אפשר להעביר. כי יגידו לך, נורמלית, השתגעת, כזה, אז זהירות בבירורים. הדבר השני, חשיבות הפגישה הראשונה. הלוקיישן, גורלי לכל החיים לפי חז"ל. זה פשוט מדהים. אברהם פוגש את שרה בדרך לחרן, כל החיים הם בדרך, לך לך, מפה לשם, משם לפה, מסכנה. יצחק, כשהיא פוגשת אותו, היא נופלת מעל הגמל, היא נבהלת ממנו, והנציב, רבי צבי יהודה ברלין, אומר, מאותו יום עד סוף חייה הוקבע בליבה, פחד ממנו. זה מה שהרגישה בפעם הראשונה, ולכן היא לא אומרת לו על הילדים, עשיו ויעקב, היא עושה מין קומבינה, היא פוחדת ממנו, ככה נציב. כי זה היה בפגישה ראשונה. יעקב ורחל, ליד הבאר, האישה הזו היא בסימן מים, דמעות, פגישה ראשונה גורלית מאוד, תבחרו מקום יפה, אלא אם כן את לא רוצה שזה יצא לפועל מכוער. תחנה מרכזית. אני נפגשתי, אני תמיד מספרת את זה, נפגשתי באיזה בית קפה שכבר לא קיים בשכונת בית הכרם בירושלים, והוא נכנס, הוא אמר איכס מגעיל פה, בואי נלך, ואני אומרת שזה באמת החיים שלי, הוא נכנס הביתה, אומר איכס מגעיל פה. אני אומרת לילדים, יאללה תתחילו לסדר ולנקות. תמונה, תמונה, וואי, פגשתי אישה מקסימה, אישה בארצות הברית שאומרת לי, ימימה, את לא יודעת לאיזה ממדים זה הגיע בשידוחים פה בארצות הברית, שלוקחים צלם מקצועי של דוגמניות שמצלם את הבנות וצריך לשלוח תמונה איך שהיא נראית, והבחורים פשוט באיזה ווג חרדי משגע, פשוט עוברים את כל הוואו, מה זה הדבר הזה? והיא אמרה, אני לא מוכנה, הבת שלי יפהפייה, אני לא רוצה לשלוח תמונה שלה, ולא מציעים לי הצעות, והשדכניות אומרות לי, את הוצאת את עצמך מהקופסה, היא אמרה באנגלית, והיא אמרה, אני אמרתי להם, אני היחידה שנשארתי בתוך הקופסה. העולם של התמונות ושל להוריד על מראה הוא אכזרי, אבל הוא פה. והיה אומר, לא זוכרת מי, רבי לוי יצחק, אני לא זוכרת, הוא היה אומר שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם כשהוא בא לעולם תמונה של המשודכת, אבל איך היא נראית? איך? חצי תמונה קרועה, חצי תמונה שלו וחצי תמונה שלה, ולה הוא נותן חצי תמונה שלה וחצי תמונה שלו. כשאתה מחזיק ביד תמונה של מי שאתה רוצה, אל תגיד הנה זאת המושלמת שאני מחפש, תחזיק את תמונת חייך החצויה ועד כמה אתה חסר בלעדיה, ותבין שהיא ההשלמה שלך. חצי תמונה, זה מה שצריך להחזיק ביד, לא בלי רצונות בכלל, חשוב לי שהיא תיראה ככה, חשוב לי שיהיה לה, לא יודעת מה, המון חוש הומור, זה חשוב. ואל תשכח שגם אתה חצוי בלעדיה, בלעדיה אתה חצי בן אדם. טוב, לצאת מהפנטזיות, נורא, נורא, נורא חשוב. כתוב שאליעזר השדכן רצה שהבת שלו תתחתן עם יצחק, ואז אמר לו אברהם, אני ברוך ואתה ארור, נורא נחמד, ואין ארור מדבק בברוך. באותו רגע הוא יוצא מהפנטזיה לגבי הבת שלו, וחזל אומרים, יצא מכלל ארור לברוך, כי אומרים לו, בוא ברוך השם, למה תעמוד בחוץ? הוא פתאום הופך ברוך. יש המון דברים שאנחנו תקועות איתם, לא, רק כזה, רק כזה, רק כזה, רק כזה. לא מזמן התארסה תלמידה שלי שאמרה, אני רוצה לומד תורה, אני רוצה לומד תורה, אני רוצה רק לומד תורה, שזה קריטריון באמת נעלה לדעתי, מבחינתי, מאוד מאוד. והיא מצאה מישהו, הוא פשוט מצחיק אותה, הוא פשוט משמח אותה, והיא יודעת תורה פי אלף ממנו, אבל הוא כזה מקסים, הוא כזה מלא חסד, וטוב להם, והם התארסו, וזה לא מה שהיא חשבה. אז היא יצאה קצת מהפנטזיה. הכי חשוב בעולם זה לעשות מה שעושה אליעזר, להודות על כל שלב ושלב, כשזה מתקדם, כשזה מפסיק, כשזה לא הצליח. כל רגע אליעזר נעצר, נופל על פניו ואומר לקדוש ברוך הוא, תודה על מה שנתת, תודה על מה שלא נתת. והכי חשוב בעולם, ובזה בעזרת השם אנחנו נסיים, מה שאת יכולה תעשי, מה שאת לא יכולה, לא. אבל מה שיש לך בידיים ביום הזה, תהי יצירתית. איך קראתי לכם פעם שהרבי אומר שיהודים זה עם שהוא יצירתי מכלום, מכלום, משום דבר. הוא אומר, בכל האומות את אומרת בוקר טוב למישהו, הוא אומר לך בוקר טוב. רק יהודי, תגידי לו שלום עליכם, הוא יגיד לך עליכם שלום. נתת לי שתי מילים, אני אהיה יצירתית עם שתי המילים האלה ועברה משהו שהוא שלי. אל תחשבי שזמנך עבר, אל תחשבי שאת זקנה, קומי ותעשי מה שאת עדיין יכולה. אני אקרא את זה במילים המשגעות של הרב זקס, שעשינו לו, אני חושבת, הומאז' מאוד מאוד יפה הערב הזה. אברהם עומד למות בפרשה שלנו, והשם הבטיח לו שתי הבטחות ענקיות. אחת, כי ביצחק יקרא לך זרע, יהיה לך עם שלם מהילד הזה. השנייה, ארץ ישראל תהיה שלך. הוא בן 100 ומשהו, קרי העקדה. הילד שלו רווק בן 37, יצחק. איפה עם ואיפה נעליים? השם הבטיח לו שהארץ תהיה שלו. איפה? קבר לשרה. הוא צריך לקנות במיליון כסף את מערת המכפלה מאפרון הרמאי. הלקח החשוב ביותר הוא שהבטחות גדולות כמו ארץ, כמו ילדים, מתממשות באמצעות התחלות קטנות. זה מסע של צעד אחר צעד, מעשה אחר מעשה, יום אחר יום. אין בו קפיצת דרך, וגם אילו הייתה קפיצת דרך, מוטב שלא הייתה, כי היא תהיה כמו הקיקיון של יונה הנביא, פגישות שקורות פתאום. זה בין לילה יהיה ובין לילה יובד. דברים גדולים נעשים בצעדים קטנים. אברהם קנה שדה קטן והוליד רק בן אחד, אבל הוא לא התלונן שלא קיבל את כל מה שהובטח לו. הוא הלך לעולמו שלב ושבע רצון, כי הוא התחיל. הוא קנה את שדה המכפלה, הוא שידך את יצחק. שינוי גדול הוא תמיד פרי עבודה מאומצת וקטנה. איש מאיתנו לא יזכה לראות בחייו את מלוא הפירות של עמל דורנו, אבל אנחנו מתחילים במסע לאט לאט. אני אגיד מילה למי שקצת כבר זקנה או מרגישה זקנה או מבוגרת. איך אברהם זקן, בא בימים, אשתו מתה, והוא עוד עושה מהלכים להגשים את ההבטחות שהשם הבטיח לו. זה דבר ענק. אני רוצה שתיתנו את הכוח הזה. לפעמים אני מגיעה לאמא שלי או לחמותי, ואני רואה אותם כבר כל כך מיואשות. הפטרה של הפרשה, שתי מילים ואתן משוחררות. היא מרגשת אותי מאוד. והמלך דוד זקן. ויחסוהו בבגדים ולא יחם לו, ויאמרו יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה, ועמדה לפני המלך ותהי לו סוכנת ושכבה בחקיך וחם לאדוני המלך, ויביאו את אבישג השונמית למלך, והמלך לא ידעה. שימו לב, לא ידעה. ואדוניה בן חגית מורד בדוד ואומר אני אהיה המלך, ודוד המלך לא ידע. ואז לא ידע. ואז אמא של שלמה בת שבע מגיעה אל דוד המלך ואומרת לו, תשמע אדוניה מרד ואתה אדוני המלך לא ידעת. פתאום הוא לא יודע כלום. הוא לא יכול לדעת אישה, כי הוא כבר כל כך זקן. הוא לא יודע מה קורה בממלכה שלו, דוד המלך, ומורדים פה בזקנים, פשוט רודים, לוקחים להם, הוא לוקח ממנו את המלכות. היא מגיעה האישה המשגעת הזאת בת שבע, שיכלה מצידה לעשות גם מרד ולתת את המלכות לשלמה הבן שלה. היא אומרת לו, לא, אני אקח את הזקן הזה ואגיד לו, תפסיק, אתה עדיין מלך, תוליך את הממלכה הזאת, ואתה אדוני המלך, ואתה אדוני המלך לא ידעת, ואתה אדוני המלך, זה יופי, עיני כל ישראל עליך להגיד להם מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו, ויגידו למלך לאמור, ואז ויען המלך דוד ויאמר, קראו לי לבת שבע ותבוא לפני המלך ותעמוד לפני המלך, וישבע המלך דוד ויאמר, חי השם אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, ותיקוד בת שבע, וכולם צועקים, יחי אדוני המלך דוד לעולם. אני בוכה כשאני קורא את ההפטרה הזאת, כי הדבר הכי קל לי כשאני מגיעה לאימא, כשאני מגיעה לחמותי, זה לכבות, יחד איתה, להתיישב ולהגיד, וואי, באמת. ופתאום אני אומרת, רגע, רגע, מישהו צריך, כמו בת שבע המאממת, להזכיר לה שהיא מלכה, שהיא עד היום מוליכה אותי לגמרי, לגמרי. אמא, מה את אומרת? אמא, את חייבת להגיד לה שתפסיק עם זה. אמא, והיא פתאום אומרת, בוא נה, נכון, אני לא אישה שהימים ככה הולכים לה. אני מלכה, אני מולכת על ימיי ומוליכה את ימיי. אנשים מבוגרים צריכים תזכורת למלכותם. צריכים שכמו שהיא לחשה לך, ילדה שלי, קומי, כשתבואי אליה בזקנתה, את תגידי לה, אמא, קומי על החיים שלך. תוליכי את המשפחה הזאת. תחי, אמי המלכה. לעולם. אוהבת אתכם מלא, שבוע טוב.